שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט' במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. היום נלמד מהשורה הרביעית בעמוד א' ועד השורה הרביעית לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על הוספה מחול על קודש. בחלק השני נראה מחלוקת האם קדושת היובל תלויה בקיום אחת מהמצוות של היובל, נסביר עוד מעט. ובחלק השלישי נדבר על ראש השנה לנטיות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, הוספה מחול על קודש. אתמול הזכרנו שלפי כולם יש מצווה להוסיף מחול על קודש, גם לפני הקודש, גם אחרי, רק שאתמול דיברנו על תוספת יותר מיוחדת, וזה לפי רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, וזה התוספת מראש השנה ועד יום כיפור של היובל, זה מה שראינו אתמול. היום לא נדבר על אותה תוספת מיוחדת, אלא על התוספת הרגילה, ונראה לזה שני מקורות. מקור אחד משמיטה, מקור שני מיום כיפור. המקור משמיטה הזה של רבי עקיבא, הוא לומד את זה מהפסוק, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. עכשיו רבי עקיבא מבין שסוף הפסוק לגבי חריש וקציר לא יכול להיות שהוא מדבר על שבת, כי הרי בשבת ברור שאסור חריש וקציר, כמו כל המטטבות מלאכה, אלא לדעתו סוף הפסוק מדבר על שמיטה. עכשיו גם לגבי שמיטה ברור שאסור לחרוש ולקצור, לומדים את זה מפרשת בהר, אלא למה יש כאן שוב הדגשה של חריש וקציר? אלא זה בא ללמד על תוספת שמיטה, שלפני השמיטה אסור לחרוש בצורה כזאת שזה יעזור לגידולים של השמיטה עצמה, ואחרי השמיטה אסור לקצור את הגידולים של השמיטה. אז זה מקור אחד לתוספת שמיטה. כמו שהדגשנו אתמול, זו תוספת חלשה קצת, כי אנחנו לא ממש מרחיבים את קדושת השמיטה לגמרי לפני ואחרי, אלא רק לדינים מסוימים. זה מקור ראשון. המקור השני זה בברייתא, והגמרא אומרת שרבי ישמעאל גם ילמד כך, וזה מפסוק לגבי יום כיפור. כתוב שבת שבתון הוא לכם, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. עכשיו ודאי שיום כיפור זה לא בתשעה לחודש, זה בעשרה לחודש, כמו שגם הודגש באותו פסוק עצמו בערב, כלומר בתשעה לחודש בלילה. אלא למה כתוב בכל זאת בתשעה לחודש? ללמד שצריך להוסיף על הצום, כלומר להתחיל את הצום קצת לפני הלילה, בתשעה לחודש. ומאותו פסוק עצמו אפשר גם להרחיב את זה לא רק ליום כיפור, אלא גם לתוספת על שבת וימים טובים, כי כתוב שם תשבטו שבתכם. תשבטו מלמד על שבת, ושבתכם מלמד על יום טוב, כלומר כל מקום שבו יש איזושהי שביטה ממלאכה. זה המקור השני. אז שוב, המקור הראשון זה של רבי עקיבא, בחריש ובקציר תשבות, והמקור השני זה של רבי ישמעאל, וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. אלה המקורות, ועכשיו צריך לראות מה כל צד יעשה עם המקור של השני. אז לגבי המקור של רבי עקיבא, בחריש ובקציר תשבות, רבי ישמעאל מבין שזה לא מדבר על שמיטה בכלל, זה כן מדבר על שבת. ולמה צריך את זה? הרי ברור שאסור לחרוש ולקצור. המסביר רבי ישמעאל שזה בא ללמד שאת קצירת העומר מותר לעשות בשבת. איך הוא לומד את זה? כי הוא אומר, כמו שחרישה, אין דבר כזה חרישה של מצווה. ממילא כשהפסוק מזכיר קציר, אז מן הסתם הוא גם כן לא מדבר על קציר של מצווה, אלא רק קציר סתם. אבל קציר של מצווה, זה באמת יהיה מותר, ולכן קצירת העומר מותרת. זה מה שרבי ישמעאל לומד מהפסוק של רבי עקיבא. ועכשיו להפך, מה רבי עקיבא ילמד מהפסוק? סוג של רבי ישמעאל, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, הוא דורש מזה, כמו שלמד חייא בר רב מדיפתי, שיש מצווה לאכול בתשעה לחודש. וכל מי שאוכל בתשעה בתשרי, מעלה עליו הכתוב כאילו שהוא התענה בתשיעי ובעשירי. עד כאן החלק הראשון, ראינו שני מקורות להוספה מחול על קודש, ומה כל אחד יעשה עם המקור של השני. החלק השני זה לגבי האיסור של זריעה וקצירה בשנת היובל, ואנחנו נראה שיש שתי דעות מאוד מפתיעות שהאיסור של הזריעה והקצירה רק חל אם קיימו בפועל דינים אחרים של שנת היובל. איזה דינים? אז בשביל להבין את זה נקרא קודם שלושה פסוקים בפרק כ"ה בויקרא בפרשת בהר, פסוקים ט' י' וי' א', ראינו את זה גם אתמול. בפסוקים ט' וי' יש שלושה דינים אחרים של שנת היובל, ובפסוק י' א' יש את הדין של זריעה וקצירה. בפסוק ט' כתוב ועברת שופר תרועה בחודש השביעי וכולי. בפסוק י' כתוב וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, כלומר שחרור העבדים, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו, כלומר חזרת הקרקעות. ובפסוק י' א' הדין שלנו, יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את צפיחיה ולא תפצרו את נזיריה. אז שוב, בפסוק ט' וי' יש לנו שלושה דינים, שזה שופר, שחרור העבדים וחזרת הקרקעות, ובפסוק י' א' דין נוסף, שזה איסור זריעה זריעה וקצירה. עכשיו, כאמור, אנחנו נראה עכשיו שלוש דעות שהאיסור של זריעה וקצירה מתקיים רק אם בפועל קיימו לפחות חלק מהדינים שהוזכרו בפסוקים לפני זה. מאיפה לומדים את זה? מכמה מילים מיותרות לכאורה בפסוק י'. בפסוק י', אחרי שכתוב וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, כתוב יובל היא תהיה לכם. עכשיו, המילים האלה, יובל היא תהיה לכם, מיותרות, כי הרי מיד אחרי זה בפסוק י' עוד פעם כתוב יובל היא שנת ה-50 שנה תהיה לכם. אז למה בפסוק י' גם כן כתוב יובל היא תהיה לכם? מסבירה הגמרא שהמילה היא באה לצמצם שלא תמיד האיסור של זריעה וקצירה באמת מתקיים, אלא רק אם קיימו גם את הדינים שהוזכרו לפני זה, כלומר שופר, שחרור העבדים וחזרת הקרקעות. עכשיו, כמה מתוך אותם שלושה דינים צריך לקיים בשביל שיהיה גם את האיסור של זריעה וקצירה? וזה יש שלוש דעות. שתי הדעות הראשונות, כלומר רבי יהודה ורבי יוסי, שני מסכימים שזה תלוי רק בקיום של אחד מהדינים. באיזה דין? אז רבי יהודה אומר ששחרור העבדים הוא זה שמעכב, ורבי יוסי אומר שתקיעה בשופר היא זאת שמעכבת. בכל אופן, שני מסכימים שרק אחד מהמצוות לפני זה מעכב, כלומר שאם קיימו אותו, אז גם יש את האיסור של זריעה וקצירה. אלה שתי הדעות הראשונות. לעומת זאת, חכמים אומרים שכל השלוש מעכבים, כלומר גם שופר, גם שחרור העבדים וגם חזרת הקרקעות, רק אם קיימו את שלושתם, אז גם יש ביובל את הדין של איסור זריעה וקצירה. אלה הדעות. עכשיו, עדיין צריך להבין שני דברים. א', למה לרבי יהודה ורבי יוסי רק דין אחד מעכב ולחכמים כל השלוש? וב', למה רבי יהודה ורבי יוסי נחלקו לגבי איזה דין מעכב? אז לגבי המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי לבין רבנן, שלרבנן כל השלוש מעכבים ולרבי יהודה ולרבי יוסי רק דין אחד, זה כי באותה מילים שקראנו אין רק צמצום, אלא יש גם הרחבה. כי כתוב שם, יובל היא תהיה לכם. המילה היא באמת מצמצמת, אבל יובל תהיה לכם, זה דווקא מרחיב. כלומר, זה מלמד שזה תמיד יהיה יובל. אז רבי יהודה ורבי יוסי מבינים שיש כאן צמצום והרחבה. הצמצום מלמד שיש דין שמעכב, הרחבה מלמדת שזה רק דין אחד שמעכב, אבל שני הדינים האחרים לא מעכבים. כאמור, הם רק נחלקו ביניהם מהו הדין שמעכב, אבל הם מסכימים שרק דין אחד מעכב. לעומת זאת רבנן, גם הם מסכימים שיובל תהיה לכם בא להרחיב, אבל זה מרחיב משהו אחר. כלומר, באמת לדעת רבנן, שלושת הדינים מעכבים, ומה יובל תהיה לכם בא להרחיב? זה בא להרחיב את מה שכתוב מיד לפני זה לגבי שחרור העבדים. כתוב וקראתם דרור בארץ, וזה בא להרחיב שזה באמת לא רק בארץ, אלא צריך לשחרר עבדים גם בחוץ לארץ. וזה שכתוב בארץ, זה אומר שאם היובל נוהג עכשיו בארץ, אז משחררים גם בחול, ואם זה לא בארץ, אז גם לא בחול. אז זה לגבי המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי לבין רבנן, למה הם אומרים שרק דין אחד מעכב, ורבנן אומרים ששלושת הדינים מעכבים. עכשיו ניכנס למחלוקת בתוך רבי יהודה ורבי יוסי, ונראה למה הם נחלקו. כלומר, למה לרבי יהודה מה שמעכב זה הדין של שחרור העבדים, ולמה לרבי יוסי מה שמעכב זה הדין של שופר. אז נתחיל דווקא ברבי יהודה. לפי רבי יהודה זה מאוד פשוט. הדין שסמוך למילים יובל היא תהיה לכם, זה הדין של שחרור העבדים. כי הרי כתוב, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם. ממילא הוא אומר, מקרא נדרש לפניו, ולא לפני פניו ולאחריו. כלומר, הוא מעדיף ללמוד את אותו צמצום על הדין שמוזכר מיד לפני הצמצום, שזה שחרור העבדים. זה רבי יהודה. לעומת זאת רבי יוסי, הוא מבין שהצמצום הוא לא לדין הצמוד, אלא לדין שלפני זה לגבי תקיעת שופר. כלומר, מקרא נדרש לא רק לפניו, אלא גם לפני פניו או גם לאחריו, ולמה הוא בחר דווקא בתקיעת שופר? אז הוא מביא לזה שתי סברות. סברה אחת זה שסביר שאם כבר יש דין שמעכב, זה דין כזה שיהיה קיים לעולם, כי יכול להיות שיום אחד כבר לא יהיו עבדים, כמו שבאמת היום כמעט שאין, אבל שופר תמיד יהיה שופר, לכן סביר שבזה זה תלוי. זאת סברה אחת. הבעיה עם הסברה הזאת זה שלכאורה, מן הסתם תמיד איפשהו בעולם עדיין יהיה איזשהו עבד, לכן הוא מביא סברה נוספת, וזה שסביר שהדין שבו זה תלוי, זה דין כזה שהוא תלוי בבית דין, ולא ברצון של כל אחד ואחד. ממילא, סביר שזה תלוי בשופר, שזה דבר שבית דין עושים, ולא בשחרור העבדים וחזרת הקרקעות, שזה תלוי בסתם אנשים. אלה שתי הסברות, למה לדעתו, דווקא השופר הוא זה שמעכב את החלוט של איסור זריעה וקצירה ביובל. עד כאן ההסבר של שלוש הדעות, ועד כאן החלק השני של השיעור. שוב, בחלק הזה ראינו שהאיסור של זריעה וקצירה ביובל תלוי בדינים אחרים של היובל, וראינו בזה שלוש דעות. רבנן אומרים שזה תלוי בשלושת הדינים שמוזכרים שם, כלומר שופר, שחרור עבדים וחזרת הקרקעות. רבי יהודה ורבי יוסי לעומת זאת אומרים שזה תלוי רק בדין אחד, וזה לרבי יהודה שחרור העבדים, לרבי יוסי תקיעת השופר. עד כאן החלק השני. החלק השלישי בנקודתיים ברבע התחתון של עמוד ב' מאוד קצר. אמרנו שא' בתשרי זה גם ראש השנה לנטיות, כלומר שאם נתתי אילן בחודש תמוז, אז ברגע שמגיע א' בתשרי זה כבר נחשב שנה אחת לגבי ספירת שנות העורלה. ומה המקור לזה? אותו מקור שבנו כבר כמה פעמים, וזה כי בעורלה כתוב שלוש שנים ובשנה הרביעית, ובדברים י' א' כתוב מראשית השנה ועד אחרית שנה, אז כמו ששם זה תשרי, אז גם בעורלה זה תשרי. וכמו שכבר אמרנו גם בשיעור הקודם, אנחנו מעדיפים ללמוד משם ולא מהפסוק של ניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כי שם כתוב גם את המילה חודשים. לעומת זאת בעורלה לא כתוב חודשים, לכן עדיף ללמוד מפסוק שגם שם לא כתוב חודשים, וזה הפסוק של תשרי. עד כאן החלק השלישי, בזה הגענו לנקודותיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על הוספה מחול על קודש, ראינו לזה שני מקורות, מקור אחד מבחריש ובקציר תשבות, מקור שני מיום כיפור, ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וראינו מה כל אחד עושה עם המקור של השני, שלגבי המקור של בחריש ובקציר תשבות, רבי ישמעאל אומר שזה בכלל מדבר על שבת, לא על שמיטה, וזה רק בא ללמד שמותר לקצור את העומר בשבת, ולגבי המקור של ויניתם את נפשותיכם, הדעה השנייה אומרת שמכאן לומדים לא שצריך להתענות גם בתשיעי, אלא שמי שאוכל בתשיעי זה נחשב כאילו שהוא התענה בתשיעי ובעשירי. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו משהו מפתיע, וזה שהאיסור של זריעה וקצירה ביובל תלוי בקיום של דינים אחרים של היובל. איזה דינים? אז רבנן אומרים שלושת הדינים שמוזכרים שם בפסוקים, וזה שופר, שחרור עבדים וחזרת הקרקעות. רבי יהודה ורבי יוסי אומרים שזה תלוי רק בקיום רק של דין אחד של הדינים האלה. איזה דין? רבי יהודה אומר שחרור עבדים, רבי יוסי אומר תקיעת השופר. ראינו למה רבנן אומרים שכל השלוש מעכבים, ולמה לרבי יהודה ורבי יוסי רק אחד, וראינו למה רבי יהודה אומר דווקא שחרור העבדים ורבי יוסי דווקא תקיעת שופר. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי אמרנו שא' בתשרי זה גם ראש השנה לנטיות, לגבי ספירת השנים, לגבי הדין של אורלה, וגם את זה למדנו מגזרה שווה מהפסוק מראשית השנה ועד אחרית שנה, כל טוב.